אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס. שירי כץ נמצאת כאן איתי, אני רונה גרשון תלמי. בוריס פרבר על הביצוע הטכני, איתי סופרין איתנו כאן. ואנחנו יוצאות מיד לדרך. 104.9 FM, 105.3 FM, אפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט. שלום שירי.
שלום רונה גרשון תלמי. אם הייתי משמיעה לך את התוכנית שאנחנו מקליטות היום לפני חודשיים, האם היית מאמינה שזה אינו תסקית של מדע בדיוני?
לא, הייתי אומרת לך שלעשות קולינריה ומדע בדיוני זה נהדר, הייתי מצטרפת, אני אוהבת דברים כאלה, אבל לא, לא הייתי מאמינה שזה יקרה.
תוכנית מפתיעה במיוחד.
תוכנית מפתיעה וקצת עצובה, כי באמת המצב לא פשוט והולך ומסתבך בעולם הקולינריה מרגע לרגע. איפה היינו ואנו באים? זאת השאלה. אנחנו ננסה לבדוק את זה. אנחנו ככה לקראת סוף אפריל 2020. שערי המסעדות עדיין לא נפתחו. כן, יש משלוחים, אבל המסעדות סגורות, בתי הקפה רובם סגורים. צצים הרבה פתרונות יצירתיים בשטח. אנחנו רואים, דיברנו בשבוע שעבר עם האחים דוקטור, עם אסף דוקטור, שפתחו מקולת. גם בנדיקט פתחו מקולת, הם עוברים לשווק מוצרים כמו חלב ואשל. אנחנו שומעים על החקלאים והגבנים והיצרנים הקטנים שלוקחים את האוטו ונוסעים אל הבתים של האנשים
ומביאים שיווק ישיר
סחורה על הבית, כן, ועובדים בצורה אחרת. אנחנו שומעים על אתרים חדשים שנפתחים, אחד מהם מוכר סחורות של עסקים במזרח ירושלים, נשמע עליו כאן, ויש אפילו הדסטרטים, גיוסי המונים לארוחות ומסעדות עתידיות, שלמו עכשיו, קבלו אחר כך, עזרו לנו לא לקרוס, אומרות המסעדות. אז האם רוב המסעדות תיסגרנה? האם גיוס ההמונים יעזור? נדון בשאלות האלה עם טובי המוחות. תהיה כאן רונית ורד, תהיה כאן לילך רובין, נדבר על, עם אנשים שעשו כאן הדסטארט, נדבר על בית הקפה מרסנד, בית הקפה הוותיק בפרישמן בתל אביב, שעכשיו הפרלמנט שלו לא יכול לפעול, ונבדוק מה יהיה עליו.
אחרי 65 שנה של פעילות.
זה המון המון זמן. כן. ונבדוק את כל הדברים האלה. אנה, אנחנו באים, זאת השאלה הגדולה. אז שירי, אנחנו מיד מתחילות.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום רונית יקרה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז תראי, אנחנו רוצות לשאול אותך, האם נשמיע פה ברקע את הרקוויאם של מוצרט?
אוי, מתחילה את זה.
כי רוב העסקים בעצם לא יוכלו יותר להתקיים, כמו שאנחנו מכירים אותם.
קשה להתנבא. באמת, ודווקא נדמה לי שאם יש משהו שהחודש האחרון הוכיח לנו, לכולנו, שאנחנו לא בדיוק יודעים לומר מה ילד יום, אבל בוא נגיד שכרגע מצב המסעדות לא נראה טוב. זה נכון לגבי ישראל, זה נכון לגבי העולם, דרך אגב שותפות הגורל במקרה הזה היא כמובן מוחלטת, זה מדהים עד כמה מה שמתמודדים איתם שפים ומסעדנים פה, קורה בדיוק אותו דבר בכל העולם, עם עזרה משתנה כמובן ממלכתית או ממשלתית. מה שנראה כרגע זה שענף המסעדנות סופג את המשבר הזה בצורה מאוד קשה, ולא רק שהוא סופג את זה בצורה מאוד קשה, הוא נכנס אליו מלכתחילה עם מצב כלכלי רעוע למדי. זאת אומרת, לא רק שנראה היום כמעט בלתי אפשרי לדמיין שאנחנו יוצאים מהבית והולכים לשבת עם אנשים זרים באותו חלל ולאכול ולהתרועע חברתית, הענף הזה באמת כבר בשנים האחרונות סובל מקשיים כלכליים מאוד גדולים. גם לפני משבר הקורונה יש כבר אנשים שמדברים על זה שאולי המודל הכלכלי של המסעדה כבר לא עובד יותר, ומוסד שבעצם היה קיים כמעט 250 שנה יכול להיות שהוא עתיד להיעלם, ומכיוון שרוב המסעדות נכנסות למשבר הזה עם מצב כלכלי מאוד מאוד רגיש ורעוע, ככל שזה ילך ויתמשך, וכרגע כל הערכות בענף מדברות על זה שעד שלא ימצאו חיסון ועד שלא יוכלו להפיץ אותו בכל העולם, תהיה בעיה מאוד גדולה לענף הזה לחזור להתנהל.
אבל זהו, אני רוצה רגע לעצור בנקודה הזאת.
בטח, בטח.
כשנגיד יש חיסון, וסדצקי אומרת, כולם יכולים לחזור ללחוץ ידיים. אז כולם יתחבקו וישבו אל הבר לדרינק, או שעדיין יתקשו להתקרב? זאת אומרת, ברמה האנושית.
נראה לי שברמה האנושית נוצרה פה איזושהי בעיה, אבל שוב, היא כמובן מאוד מאוד תלויה, נביאה כאמור, אני לא, היא כמובן מאוד מאוד תלויה במה שהפתרונות הרפואיים והממלכתיים יספקו. אם אנשים ירגישו בטוחים, אין סיבה שאכילה משותפת ומפגשים משותפים לא ימשיכו להתקיים כמו שהם התקיימו לאורך מאות ואלפי שנים לאורך ההיסטוריה. כרגע נראה בעייתי מאוד, וכמובן מכיוון שכל מה שקשור לאכילה ולחוויה חושית מערב את כל מה שכרגע בעייתי, אז העניין הזה של לשבת ולאכול בצוותא הוא באמת בעייתי אפילו יותר מתחומים אחרים.
מדברים באמת על איזה שהם תוכניות לעתיד הרחוק כרגע, באמת הרווח במסעדות נצטרך לשבת ברווחים גדולים יותר, ואז יהיו פחות שולחנות.
את העלית את הסרטון הזה, לא? של מיצרית שמגישה ממרחק 2 מטר וזורקת את הצלחות על השולחן, זה מסתיים בהתנפצות. זה לא עובד.
נצטרך לנקות את המסעדות שוב ושוב, זאת אומרת מדי שעה לעשות איזושהי סטריליזציה, וזה יהפוך כמעט לא אפשרי. אני חושבת שכמו בכל מה שקורה בחוץ, מה שיקרה זה שהכיתוב יגדל. זאת אומרת, מי שמראש היה לו את השומן ואת הממון, יכול להיות שהוא ישרוד, כי הוא יוכל לעמוד בתנאים האלה. מי שמראש לא היה לו כסף, כמו החקלאים למשל, שמראש דיברו כל הזמן על מצבם הרעוע, הם לא יוכלו לעמוד במצב הזה. הכיתוב פה ילך ויגדל לדעתי. זאת אומרת, מסעדנות תהיה עניין לעשירים, בוא נגיד את זה ככה.
א', זה נכון כרגע לגבי המון דברים בעולם, זאת אומרת, חלק מהסכנה וחלק מהגלי הדף הכלכליים, מי שבאמת הם עלולים, גלי ההדף הכלכליים של המשבר כמובן, עלולים ליצור איזשהו מצב שבו שוב יש בעולם שכבה מאוד עשירה ושכבה מאוד ענייה, ושכבת הביניים שבאמת הצמיחה של המסעדות ב-250 השנים האחרונות באמת קשורה מאוד לעלייה של המעמד ביניים הזה, אם הוא ייעלם תהיה מאוד בעיה. גם אנחנו כולנו, זאת אומרת, אפקט גלי ההדף, גם אני עצמי עוד חודש לא יודעת לומר האם באמת יהיה לי, גם אם יהיה רצון, האם יהיה לי כסף ללכת לאכול הלכה למעשה במסעדות. שוב, זה ענף שסופג מכה מאוד קשה, כי המודל הכלכלי יתערער, ולא רק שהוא יתערער, הוא יתערער במיוחד עבור המסעדות האיכותיות. זאת אומרת, אותן מסעדות שכן ניסו לשמור על חומרי גלם איכותיים, על להשיג חומרי גלם שהם אקולוגיים יותר, זאת אומרת, אותן מסעדות בדיוק שהפכו בשנים האחרונות למה שאנחנו קוראים אכילה טובה, הן בדרך כלל מסעדות עצמאיות, הן בדרך כלל מסעדות שלא עומדים מאחוריהן, מממנים גדולים או רשתות גדולות, אלה בדיוק גם המקומות שהכי נפגעים מהמשבר הזה כמובן. בדיוק כמו שאת אומרת לגבי החקלאים. זאת אומרת, מי שקטן יותר, מי שאין לו אמצעי שיווק מלבד הביקור במסעדה, כמובן סופג נזק יותר גדול. אז גם אם, זאת אומרת, ברור שחלק מסוים, אני מתקשה לראות את העולם לחלוטין ניטול אכילה משותפת, אני בטוח שאנשים, אנחנו רואים בעניין של הבישול הביתי, עד כמה אנשים אוכל מעניין אותם, זה לא שהעניין באוכל פתאום ידעך, אבל כן, כל אותם מסעדות, במיוחד קטנות ועצמאיות, שכל כך נהננו לבקר בהן בשנים האחרונות, והן מבחינתנו היו העניין של הענף ושל העיסוק בקולינריה, לגביהם הערכות הן מאוד פסימיות, זה נכון בישראל, זה נכון גם במקומות אחרים. דיברתי השבוע קצת עם שפים מניו יורק, מפריז, ממקומות אחרים, אנשים מדברים על לפחות שנה עד שאפשר יהיה להחזיר מסעדות לאיזושהי פעילות נורמלית. אני לא מכירה הרבה מסעדנים ושפים שיכולים בכלל להחזיק מעמד את הזמן הזה.
אבל אנחנו רואים מסעדות כמו הדסטארטים, מימון המונים.
אבל גם כשזה יקרה, אז מה, יהיה יותר מסעדות תחת כיפת השמיים, כי אנשים יעדיפו לשבת בחוץ, או שאולי בכלל אנשים יעדיפו מדפסות תלת מימד של אוכל הביתה, איך
אין דרך לנבא את זה כרגע, אנחנו לא יכולים לדעת מה תהיינה התקנות וכמה זמן זה ייקח, אבל כן יש מחשבה על באמת השינוי, זאת אומרת, תחשבי על שווקים, אני חושבת על העניין הזה, של שווקים, תחשבו, מתי נוכל לחזור להסתובב בשוק הכרמל, במחנה יהודה, בתלפיות, מתי נוכל להגיע לשם בכלל?
נכון, וכמובן לא רק מסעדות, ודרך אגב, תראו איזה, אחד הדברים המדהימים בעניין הזה, שעד לפני חודש, כשפרץ המשבר המטורף הזה, שוב, אנשים פה דיברו על ההתערערות של המודל של המסעדה, אבל עלו וצצו כל מיני מודלים שפתאום נראו כמו המודלים שיפתרו את העניין הזה. אוקיי, שכר הדירה של מסעדות הוא נורא יקר, אז כמו מיזמים כמו איטוויז, שבעצם אמרו, מסעדנים לא יצטרכו לשלם כל כך הרבה כסף, נוכל בבתים של אנשים אחרים. מישהי מכם היום מסוגלת לדמיין את זה בכלל, לחזור לאכול, לא רק בחלל ציבורי, אלא בזה. בגלל זה אני אומרת שהיכולת להתנבא היא כמעט, זאת אומרת, ברמה הגיומית ברור לי, ובגלל זה גם אנשים שאומרים לי, מה בגדיל, מסעדות ייסגרו, ייפתחו שוב עוד שנה. זה לא מדויק, כי אני חושבת שאנחנו באמת לא מבינים עדיין עם מה אנחנו מתמודדים, אף אחד לא יודע להבטיח האם לדבר הזה יהיו גלי הדף תודעתית, הדבר הזה של לשבת ולאכול בצוותא או לסמוך לחלוטין על מסעדן, יש פה איזושהי בעיה.
יש בעיה.
זאת אומרת שנוצרה, כן.
מה את עושה בימים אלה, רונית? אני עוקבת אחרי הכתבות שלך בציפייה גדולה כל שבוע. את מיפית את ישראל באיזשהו, באמת, עשית איזה סוג של מפה של היצרנים הקטנים, של כל מי שעוסק בתחום הזה. מה את עושה בימים אלה? את לא יכולה לנסוע אליהם. אז מה את עושה?
קודם כל, אני כן כותבת, המדור השבוע עדיין מתפוסם. אני עסוקה בלשאול את אותם שאלות כמו כולם ומנסה לענות עליהם. השבוע למשל פרסמתי שיחה עם היסטוריונית חברתית אמריקאית שבעצם פרסמה ספר על ההיסטוריה של המסעדה כדי לנסות להבין בדיוק את אותם שאלות שאתם שואלות אותי, להבין למה המוסד הזה צמח חיים אחרי 250 שנה שהוא קיים, יכול להיות שזה הסוף שלו. מדברת המון המון בטלפון ובזום, לא רק לצורך רעיונות, אלא באמת מתוך דאגה אמיתית לכל אותם אנשים. אני חושבת שבשבועיים שלושה האחרונים, פחות או יותר חזרתי לכל מי שכתבתי עליו בשנים האחרונות, כדי להבין מה קורה איתם.
ומה גילית, רונית? מה גילית?
גיליתי קודם כל שזה מאוד תלוי ביכולת להסתגל לשינויים. יש אנשים שיכלו לעשות את השינוי הזה, דרך אגב, היה קל יותר למי שכבר היה לו איזשהו מערך של שיווק ישיר אינטרנטי. אני מדברת גם על יצרני מזון זהירים וגם על מסעדנים באיזשהו אופן. כל הדבר הזה של משלוחים, טייקאווי, שיווק עצמי, היה איזושהי נקודת מפתח של מי שכבר היה לו איזושהי ערכות מוקדמת לדבר הזה, מנסה כמיטב יכולתו לשרוד. מי שהדבר הזה תפס אותו לחלוטין בלי היכולת לעשות את זה, נמצא במצב יותר גרוע. ושיחות קשות, כי אנשים כמובן חלקם מפעל חייהם מתמוטט לנגד עיניהם, ולא ברור באמת כמה זמן הם יוכלו להחזיק מעמד, מה יהיה העתיד. הרבה שיחות גם על דברים כן חיוביים שקורים ומשתנים בתוך כל הקרס הזה.
אז אולי תתני אחד חיובי שקורה עכשיו.
אני חושבת, קל למשל, את שואלת מה אני עושה בשבועות האחרונים, באחד השבועות האחרונים עשיתי כתבה על העניין של היקבים, אז זה היה מעניין לראות ולעקוב אחרי זה, שפתאום מתחום שלמשל לא קונים לחלוטין ברשת, אנשים כן עברו לקנות יין ברשת, אוקיי? יין תמיד היה עכשיו משהו שאתה קונה רק בשיחה והתייעצות עם המלצר או עם המוכר בחנות שינות המקצועית, ופתאום יש מחירות ברשת, ומי שנערך לזה, מצליח עם קוריין ברשת, ולא רק שמצליח עם קוריין ברשת, יש כמובן עלייה בצריכה.
וזה לא מפתיע.
לא, לא, נכון, תמיד בשעות משבר יש, אבל אפשר גם לדפוק את הראש, והרבה יותר זול עם וודקה. זאת אומרת, יש עלייה בצריכה.
דווקא אלכוהול זה פשוט יותר, כן.
נכון, כאילו גם זול יותר וגם זה. יש ללא ספק, כן, אני מקווה, ואני מקווה שהמגמה הזאת לא תשתנה, כי כבר ראיתי בימים האחרונים, נדמה לי שאולי זה מה שאני אכתוב עליו השבוע, שפתאום כבר מחדש אחרי איזושהי תמיכה מאוד גדולה וחיבוק, שקיבלו יצרנים קטנים, כי פתאום אנשים כן מבינים מה הערך של ייצור מקומי, ושל לגדל חקלאות במדינה ולא רק לייבא. פתאום עוד פעם קצת מתחילים להתבאס, כי זה יקר, כי זה פחות נוח, ואולי כאילו סופר זה כן רעיון נהדר, כי הוא מביא לנו את הכל ביחד. אז אני מקווה שהמגמה הזאת לא תתפך, וכן תהיה איזושהי הבנה יותר גדולה שייצור מזון זה משהו שחשוב גם ברמה האקולוגית, גם ברמה הקהילתית חברתית, גם ברמה התרבותית, כי החיבוק שקיבלו חלק מהיצרנים והניסיונות כן לעזור להם להתפרנס ולשווק את התוצרת שלהם, היה כן מאוד משמח ונוגע ללב, ואני חושבת בעיקר שמכיוון שאנשים היו בבית כל כך הרבה זמן, ולא לחינם הם גם עמדו בבית ובישלו דברים שבדרך כלל הם לא מבשלים. זאת אומרת, זה גם עניין של זמן פנוי כמובן, אבל זה גם איזושהי חזרה להבין לראות את התהליכים של מה עובר על האוכל שלך, שבעידן המהיר והמודרני כמובן קצת שכחנו, אז אם יש משהו חיובי שאפשר להגיד בכל המשבר הגדול הזה, וזה כמובן לא מפחית מהצער והכאב של אנשים, במיוחד בענף המסעדנות ובתחומים אחרים של עסקים עצמאים, זה שאולי המודעות לכמה חשוב לבדוק בכל זאת מה עולה לנו על הצלחת, אולי גדלה.
אכן. אז רוני, זו תקופה לא פשוטה, ובאמת, אני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו עומדים ככה פעורי פה, ולא יודעים לאן... לאן עולם הקולינריה ילך, זאת אומרת, אמרת, אני לא נביאה, ואולי זה הדבר החזק ביותר, אין לנו מושג מה הולך לקרות.
לא, אין לנו מושג, וגם את יודעת, אני שומעת הערכות נורא פסימיות, ואני שומעת הערכות נורא, זה אין ספק שזה אירוע שהוא קצת כמו, יש אנשים שמדברים עליו במונחים של אירוע הכחדה באמת, כמו הדינוזאורים, זה לא שהעולם יפסיק להתקיים, ברור שהוא ימשיך להתקיים, הוא יתקיים במודלים אחרים, אנחנו... אף אחד מאיתנו עדיין לא יודע לנבא מה בדיוק הם יהיו, וצריך פשוט לעקוב ולראות ולהסתגל לשינויים, ושוב, לנסות לתמוך בעסקים קטנים ועצמאים שיקרים לליבנו.
זה הדבר החשוב, כל אחד במקומות אהבו, ולעסקים שהוא מכיר, אבל זו קריאה חשובה. טוב, אז זה עוד שנה, אני כבר מזמינה איתך שיחה, רונית ורד, ונדבר אז.
אני מקווה שיקרה משהו מופיע וטוב.
ואופטימי.
כן, אז אולי, הלוואי, אני... מהר ככל שנוכל. רונית ורד, תודה רבה על השיחה הזאת, ו... ימים טובים, הלוואי. ביי ביי.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
אנחנו עם בועז טרגרמן, הוא הבעלים של קפה מרסנד ושל גלידה באצ'ו. אני אספר לך על קפה מרסנד, שבטוח ישבת בו פעם לפחות.
בטח, אני זוכרת את אותו מהילדות, אני זוכרת את ה... שאני הולכת ברחוב והקפה תמיד הומה.
עם הפנים לים. הוא נוסד בספטמבר 1955, עניין פעות של 65 שנה. בית הקפה עבר בדרגה לאורך השנים לניהול ולבעלות של טרגרמן, מתוך רצון של משפחת מרסנד, אותה משפחה שהקימה את הקפה, לשמור על המוסד התרבותי שהם הקימו.
ותרבותי זה אומר, זה מתחבר לנו לפרלמנטים. מה זה אומר פרלמנטים? יש כאלה מוסדות בכל הארץ אגב. זאת אומרת, אנחנו מדברות על תל אביב, אבל אנחנו יכולות למצוא בירושלים את קפה קדוש ואת המון הידוע ברחוב קינג ג'ורג' ובתל אביב את קפה תמר, למי שזוכר אותו ברחוב שנקין, שנדמה לי שסגר, נכון?
כן.
סגר את שערה, והיה ניסיון להמשיך אחרי שהגברת כבר הפסיקה, אבל ובחיפה את מעיין הבירה וסנדוויץ' ברכה וקונדיטוריה שני. ובאמת, קפה אתר וקפה רבל, הפרלמנטים, המקומות שאנשים באים אליהם.
שיש להם משמעות קהילתית מאוד שוקקת, סוערת.
לשבת על כוס תה או קפה, ולהעביר שעות, לדבר על פוליטיקה, לדבר על אומנות, לדבר על ענייני היום החשובים. מרסנד הוא אחד הדינוזאורים האחרונים, שלום בועז.
היי.
היי.
אתה נשמע די שמח, אבל אנחנו ככה... אתה יודע, מה מצב בית הקפה כרגע? פתוח, סגור, מה קורה? אתה משווק אוכל החוצה, איך זה עובד עכשיו?
סגור.
סגור.
סגור, בטח. סגור.
תראה, בוא, זה, הקשר שלך הוא קשר ילדות לקפה, נכון? בוא נתחיל רגע מאיך אתה הגעת אל המוסד הזה.
אני מאוד מקווה שאבא שלי לא שומע את התוכנית הזאת, כי אם אני עכשיו פה מספר סודות משפחתיים כאלה זה.
וואה, כבר מעניין, כן.
ההיכרות שלי עם קפה מרסנד היא ארוכת שנים, ואני הייתי מבריז מהבית ספר, והיינו הולכים ליומית בכיכר דיזנגוף, ובדרך היינו עוברים, ואת יודעת, פעם ראשונה עוברים, פעם שנייה נכנסים, ואז מגלים שיש עוגת גבינה יוצאת מן הכלל, וביטר לימון, וכל המחירים הם כזה 3.70, 6.40, ומוצאים שולחן אהוב, שהכל שם מסתדר טוב. ובפעם השלישית כבר מייק צועק עליי בגלל שאני קבוע.
בקיצור, אבל אם אבא שומע, אז עכשיו הוא יגיד לך, תיכנס לחדר ותחשוב על מה שעשית.
לגמרי.
אז בעצם, זאת אומרת, זה היה, לכם היה פרלמנט של צעירים, לא פרלמנט של מבוגרים.
נכון. אנחנו היינו יושבים בעיניים, את יודעת, קלות כאלה, ומסתכלים על על טופסי ועל ועל ברקוביץ', כל המצילים שהיו פה.
על חבורת הגולשים המיתולוגית.
כן, ובכלל יש פה המון פרלמנטים, אם זה פרלמנטים רגעיים כאלה של כל מיני תיירים שהיו מגיעים ומתכננים את ההרפתקה הבאה שלהם, ובצד השני יש את האומנים שמדברים על התערוכה האחרונה והמעניינת,
והגברות ההונגריות, סגולות השיער.
והיקיות, שזה סיפור, וואו.
ספר, ספר, ספר.
עד היום יש את היקיות שיושבות בקפה, נכון? זה עוד קורה.
תראו, אני קיבלתי, כשלקחתי את המרסנד, קיבלתי רשימת אינוונטר שכללה מכונת קפה ומקרר, בכיסאות, ו-13 יקיות.
נדר.
וה-13 יקיות האלה חיבקו אותי מהרגע הראשון, ואני מדבר עכשיו ואני כולי צמרמורות, כי זה היה משהו באמת מיוחד. הם מיד חיבקו אותי, ונתנו לי עצות, והחמיאו לי על הניהול, והרבה פעמים בהרבה עדינות יקית העירו לי גם.
מה למשל, מה, הטוסטים האלה זה לא מספיק גבינה בפנים, מה הם אמרו?
לא, דווקא לא כאלה דברים. הידית של הדלת קצת רופפת, כדאי שתחזק. ואני לא רוצה להגיד שום דבר, אבל בשירותים לא עברו כבר חצי שעה, אז אולי כדאי שתקפוץ ותראה מה הולך שם. והשולחן מתנדנד, אז תשים לי פה איזה סוכר, שאתם יודעות את ה...
ברור, שקית סוכר.
סוכר שיחזיק את הזה. כאלה הערות. אני רוצה לספר לכם סיפור, אני יכול?
בטח, ברור.
היקיות חיה ומימי בעיקר, שהיה הלב הפועם של החבורה הזאת, היו יושבות אצלי כל יום בין 11:30 ל-12:30 פונקט. שתיהן היו נפגשות, בלי להרים טלפון אחת לשנייה, פשוט מכורח העניין. ויום אחד עברה שם בחורה צעירה, גרמניה, שהיא הייתה עיתונאית, ועשתה אולפן ברחוב לסל. וכל יום היא הייתה עוברת, כי הייתה גרה בבוגרשוב, והיא הייתה נכנסת לראות, ויום אחד היא גם שמעה את היקיות מדברות ביניהם בגרמנית. אבל הגרמנית שהם דיברו היא גרמנית של לפני מלחמת העולם השנייה. אתם יכולות לתאר לעצמכם, כי הם ברחו משם. והיא נורא, התרגשה מהגרמנית הישנה הזאת, והיא התקרבה אליהם, והתחילה לדבר איתם, ואמרה שזה שווה כתבה. והיא כתבה כתבה, ובכתבה הן מספרות לה שהם עם גרמניה סיימו. הן לא רוצות שום קשר, והן לא נוסעות לבקר, והן כל כך כועסות, מן הסתם. אבל, אם היא שואלת אותם ככה בשקט בשקט, הם יספרו לה שלפעמים טלוויזיה גרמנית הן כן מסתכלות, והן לא מפספסות תוכנית מאוד מסוימת, שזה מי רוצה להיות מיליונר, אבל הגרסה הגרמנית, והן צופות בתוכנית הזאת בגלל שיש שם מנחה מאוד מאוד שרמנטי וג'נטלמן, שקוראים לו גונטר יהוך. הוא, אם אתם עושים גוגל שנייה, הוא הגרמני הכי מפורסם מחוץ לגרמניה. ממש, הוא חתיכת טיפוס. והכתבה הזאת התפרסמה, ורצה הגורל, וגונטר קרא אותה.
וואו.
ביום אחד אני יושב אצל חברים בקבלת שבת, והטלפון מצלצל, וזה טלפון מחול. ובצד השני, לא פחות ולא יותר, גונטר.
מחפש את המעריצות.
והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה, אני קראתי את הכתבה הזאת ומאוד מאוד התרגשתי שהן צופות בי, ואני רוצה לבוא לישראל לפגוש אותם.
וואו.
ואני רוצה לעשות להם הפתעה.
בגיל הזה אני לא בטוחה שהפתעות זה הדבר הכי נכון לעשות.
אמרתי לו, תשמע, גונטר, זה מקסים, אבל הפתעה זה לא יהיה. בגיל הזה הפתעות כאלה, אנחנו לא יודעים איך זה יצא, איך זה יתפרש.
שמרת עליהן.
ברור. אז
זה חלק מהאינבנטר, את שוכחת.
נכון. ואז באתי אליהם ואמרתי להם, בנות, יש לי הפתעה בשבילכם, ואני, גונטר סלטל אליי, והם התרגשו מאוד כמובן, וקבענו ליום שבת בבוקר.
בקפה?
בקפה.
וואו.
והבנות הגיעו כמובן ששעה לפני הזמן, כולם לבושות במיטב מחלוצותיהן, וגונטר הגיע, והיה בוקר פשוט קסום בקפה.
איזה יופי. לא צילמת את זה בועז, נכון?
צילמתי, בוודאי שצילמתי.
וואו.
יש לי את כל התמונות איתי.
וואו.
וזה היה פשוט מקסים ומרגש ויפה כל כך, והבנות...
מדהים.
חבל על הזמן.
אז זה ככה בזעיר אנפין מהסיפור הזה, אנחנו מבינות כמה השורשים עמוקים במקום הזה. אני רוצה לשאול אותך, מה קורה היום לכל יושבי ויושבות הקפה, היקיות וכל האחרים, בימים אלה שאי אפשר לרדת לקפה? מה אתה מדמיין שקורה שם חברתית?
תראי, מה שאני מדמיין זה שכולם יושבים בבית ומבלים הרבה זמן עם עצמם ולא יורדים לכאן לקפה, שזה בעצם כבר הרבה זמן הקפה הפך להיות הסלון של הרבה מאוד אנשים שגרים פה בסביבה, וזה עצוב. עצוב לי מאוד שזה נראה כמו שזה נראה. כמובן שאני מבין את האילוצים
ודאי.
את העניין שצריך לשמור על מרחקים, בעיקר לאנשים מבוגרים שהרבה מהם באים אליי כל יום. אבל יחד עם זאת, זה יוצר תחושה קשה.
יוצרים איתך קשר, פונים אליך, ואתה יודע, או שאתה פונה אליהם כדי להזמין למשל אוכל הביתה, ואתה שואל מה שלומם, או שזה לא עובד כך?
אני מצלצל לכל אחד ואחת, אני שואל אם אני יכול להביא משהו, ואני הרבה פעמים גם אביא, אם זה ארוחת צהריים, או ארוחות לסופי שבוע, קפה. אנשים כמלים בתוך הבית. זה מאוד עצוב, בעיקר לאנשים המבוגרים.
נכון.
שמרוחקים לא רק מכאן, מהחלק החברתי שנותן להם בית הקפה, אלא מהמשפחות שלהם. אני מאוד מאוד קשה לי עם זה. מאוד קשה לי עם הבדידות הזאת של האנשים המבוגרים.
תראה, קפה כמו שלך, בתי קפה מהסוג הזה, הופכים להיות בית שני. יש את הבית הראשון שבו ישנים ואוכלים, והבית השני הוא הבית החברתי. לעתים יותר טוב בו מהבית הראשון, לעתים לא, אני עושה הכללה עכשיו, אבל זה באמת סוג של בית שני. ועכשיו כולנו מתכנסים רק לבית אחד, בדלת עמותינו. הרבה מבוגרים, האינטרנט, הזום, זה לא המקום שלהם, וזה באמת שובר לב. אתה תשרוד בו, אז הקפה... ימשיך, זאת אומרת, אמרנו שהוא נוסד בשנת 1955. אתה תחזיק מעמד?
אני מאוד מקווה, אבל אני לא יודע. אני מעולם, מעולם לא ניצבתי בפני אתגר כל כך רציני. לא רק אני, אגב, כל הענף הזה, כל הענף של ההסעדה, בתי קפה, התרבות מאחורי הפנאי, התרבות, הפן,
לא ברור אם היא עוד תהיה, כן, זה הדבר שכולם מתעסקים בבריאות, בצדק, בבריאות, בחינוך, בדברים כביכול בוערים, אבל התרבות והפנאי, לא ברור מה יהיה איתם, הם כאילו בשלב השני, ואנחנו אפילו לא רואים איך מגיעים אליו.
נכון, ואני לא יודע, תשמעי, בכל זאת, בתוך מציאות כלכלית אני חי, והבנקים... לא ממש, אני גם מבין אותם, אבל הם לא ממש סלחניים או נותנים לי עוד יום ועוד יומיים שאני יכול לא לעבוד בו, בהם. הדברים ממשיכים, המתחנה ממשיכה לטחון.
אכן, אז לא פשוט, ואנחנו מאוד מקווים שנחזור במהרה לשגרה, ושנראה את הקפה שלך מלא ביושביו, ואותך מסתובב בו בשמחה. בועז, אני רוצה להודות לך מאוד על הסיפורים המקסימים שסיפרת,
איתנו, כן.
ובאמת לאחל ימים טובים.
הלוואי.
תודה רבה. בועז,
ביי,
להתראות.
תודה.
להתראות, ביי.
一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある料理の美味しいタバコ。昔の女優のように加えたタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない。 אנטגה קיילמן
פמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה ולתכנן את העתיד שלנו ולפעמים נראה כאילו כל מה שאני רוצה לחכות שמשהו יקרה שמישהו יזיז אותנו זה דור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום עם מי לישון מתי לקום ואיפה הזהות שלנו? זה שערות מפלסטיק או זה אמיתי? תקשיבי די-ג'י זה לא שם פרטי למרות שחצי תל אביב תסתובב כשתצעקי
כמרי גמי נשים איתן סופטי ותשי ונמידה כמרי גמי נשים בזני כנשני
כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה לדבר על החיים שלנו בתוכניות שלום לתוק שוב וחצי מנחה איך כסף זה דבר יפה כשהוא הולך איתנו אז שמישהו יוציא לו את הבטריה מהגש שמישהו יוציא לו את הכל
אז אנחנו כאן בסרוויס. שירי, אנחנו הולכות לדבר עכשיו עם לילך רובין, היא הבעלים של קפה שרגה, שתכף נשמע גם עליו קצת, ובימים אלה שנדמה שהכל מצטמצם ונסגר, שמענו דווקא על פתיחתו של אתר שנקרא East Jerusalem Goods Company, שבעצם בא לשווק מוצרים של סוחרים ממזרח ירושלים. ויש שם דברים מדהימים. אני פתחתי את האתר ואמרתי לעצמי, תסגרי מהר, כי אחרת, אוי ובוי, הולכת להזמין עם הכסף שאין לי עכשיו דברים, ולא סגרתי כמובן. באמת, יש שם דברים מפתיעים, זה לא רק...
בואי נקבל את כל המידע ישירות מהשולטת בתחום.
ולילך רובין היא בין האחריות עליו, שלום לילך.
שלום, איזה כיף לשמוע את כל המחמות האלה. אני יושבת פה בכיסא וזהו, אני לא צריכה להגיד כלום.
יופי, אז עשינו את שלנו, אנחנו באנו לעשות
כלום. אנחנו יכולות ללכת, עכשיו בואו נדבר על מה שבא לנו באמת.
יאללה.
אבל בכל זאת, ככה כמה פרטים על המיזם הזה. מאיפה זה צץ, הרעיון, ואיך נוצר החיבור? יש לך שותפה, נכון? מיכל פלטי, שהיא עיתונאית אוכל ורוק בדימוס.
נכון. אז ככה, אני המון שנים בתחום האוכל, תמיד זה היה כזה, למדתי משפטים, עשיתי את כל המסלול הרגיל, ואז החלטתי של זהו, אני עוצר את הכל ומתעסקת עם אוכל, וחיפשתי את זה, וכאילו בתקופה במאוד מאוד ארוכה, שגם קשורה לקפה שרגה, עשיתי המון דברים, וגיליתי במהלך השנים, את, די בהתחלה, את, את מזרח ירושלים. אני דור ראשון בארץ ממוצא לובי, אף פעם לא היה לי את העניין הזה של לנסוע למסעות שורשים בפולין או כל מיני כאלה, תמיד קינאתי בכל החברים, אפילו המרוקאים שיכלו לנסוע למסעות שורשים, וכשאני נכנסתי למזרח ירושלים בפעם הראשונה, אחרי שהם סגרו לי את הגבולות בכל מיני מצבים אחרים, הבנתי שבעצם חזרתי, וואי, זה כמו השכונה של סבתא שלי, זה כמו הגינה של סבתא שלי, אני מבינה את הגינונים, אני מבינה את השפה.
את מדברת ערבית?
אני מדברת ערבית בשביל להסתדר. Okay. זאת אומרת, לא יכולה להגיע לשיחות עומק לצערי, אנחנו הרבה עם הגוגל טרנסלט, אבל יש המון נכונות. וברגע שגם התחלתי לדבר איתם על אוכל ולשאול, ומה זה, מה אתה אוכל, אז הם מאוד התרגשו וישר פתחו את הדלת. עם כל החשדנות, ברגע שאת מדברת על אוכל עם אנשים, כל המחיצות נופלות.
נכון.
זהו, וככה בעצם התחילה
הקשר עם הסוחרים. כן.
בדיוק.
את מדריכה סיורים במזרח ירושלים, נכון? סיורים קולינריים, או הדרכת בעבר לפחות.
בוא נגיד שלפני הקורונה גם היה לי איזשהו פרויקט כזה, כי אני אומרת שוב, זה כל הזמן בא מאותו מקום, מהרצון הזה של לפתוח את הדלת, אוכל מחבר בין אנשים, יש פה בצד השני אנשים שרוצים שתוכל איתם או שתתאם, לא קשור עכשיו לשלום, לא קשור עכשיו לפוליטיקה, במישור הכי אנושי של אני רוצה להתפרנס ואת רוצה להתפרנס, ואנחנו יכולים לתקשר רק על, אפילו על הסמך של החיבור הזה.
זה לא קשור לפוליטיקה, באמת, אני שואלת אותך בתמימות צילי לך, אפשר לנתק את זה מפוליטיקה? כי זה הרי סבוך, זה סבוך, הרי הטענה של הסוחרים במזרח ירושלים, שכל פעם שקורה משהו בעיר, אז אותם בכלל לא סופרים, זאת אומרת, לא מתייחסים לעסק שלהם סגור או לא, יש הרגשה שזה תמיד פוליטי.
אז אני אענה על זה בשני כובעים בעצם. כובע ראשון במישור האישי של עצמי, אני מזדהה עם זכויות אדם, ואם את קוראת לזה שמאל, אז כאילו אני נחשבת שמאל. אבל במישור היותר פתוח, זאת אומרת שאני מגיעה מהמקום שאני דתלשית, ואני מגיעה מהמקום שפעם אכלתי כשר, ושיש לי חברים בכל גווני הקשת הישראלית-פלסטינית, אני מבינה שהסוגיה היא הרבה הרבה יותר מורכבת. ובשורה התחתונה, אני כבעלים של עסק, רוצה להביא משכורת בסוף החודש, ויושב מולי בן אדם ש... הוא כבר לא יודע אם הוא שונא אותי או לא שונא אותי. הכיבוש זה כבר חלק ממנו, הוא נולד לתוך הסוגיה הזאת. הוא לא היה רוצה לנרמל את הכיבוש, ולכן הוא לא יעשה דרכון ישראלי. אבל מה אכפת לו אם הוא מצליח למכור לי, כדי שבאמת בסוף החודש, בסוף יהיה לו כסף להתפרנס. אז האלמנט הכלכלי הזה, ואגב חוקרים אותו עכשיו גם באוניברסיטה העברית, במחלקה לכלכלה, חוקרים את העניין הזה, ובאמת הצליחו להבין שהכלכלה היא מעבר להכל, כי בשורה התחתונה זה עזבי מנהיגים, עזבי פוליטיקה, זה כמה אנשים פשוטים, וגם אני קוראת לעצמי בן אדם פשוט, שבסוף רוצה ליהנות מהחיים האלה במקום הגיאוגרפי שאליו הוא הגיע. אם אני מסכמת את הדיון הפוליטי.
אבל רגע, אבל אנחנו קצת הלכנו לאיבוד בתוך ההסברים, רק בואי נגיד בקצרה שהרעיון של המיזם זה שבעצם אתן פתחתם איזשהו אתר שמייצר אפשרות לשווק את אותם מצרכים ייחודיים למזרח ירושלים, לאנשים גם בחול וגם בארץ. אמרתי נכון?
נכון, אז לגמרי, זה התחיל עם חול, והקשר עם פלטי נוצר באמת במישור הזה של ההיסטוריה הקולינרית שלנו ביחד. נפגשנו לפני 10 שנים בתור עיתונאיות, ומשם הקשר התחיל, והיא באה אליי לפני שנה ואמרה לי לך, תקשיבי, אנשים רוצים תחינה, כל החברים שלי מבקשים תחינה, אני יודעת שאת יכולה להביא לי את התחינה הכי טובה, ואמרתי לה, יאללה, את יודעת מה, בואי תכירי את כל האנשים שאני מסתובבת איתם וקונה איתם, וככה משם המיזם התחיל.
אז הוא התחיל מהתחינה, ואז נגיד מה עוד יש שם בתוך המיזם הזה?
אז פתחנו למעשה ארון לכל המזווה של המטבח הפלסטיני, אם זה תבלינים בהתמחות של להבין ממש את תערובת של הזאטר ואת הסומק ואת הבהרת, כאילו, מהמקום הכי טבעי שלהם. ואחרי זה אבני יוגורט שאני נוסעת לאזור בג'אלה, לקבל אותם ישירות מהספק שלי, שמגיע מקריית ארבע.
שנורא אופנתיות עכשיו, שמגררים אותם על הכל, הכולל פסטה, כאילו במקום פרמז'אן, נכון?
נכון, אז יש אותם בגרסה גם הישראלית וגם בגרסה המיובשת שקיימת, אבל אני מדברת איתך על ממש להביא את זה מהמקום של הבעל העדר שמגבן את הגבינה וזה מגיע אלייך. או מי שעושה את החלווה בשכם או את הממתקאי שעושה את הממתקים שלו באיזושהי שכונה במזרח ירושלים ולהביא אותה, והקוקוס נגיד הוא קוקוס של רק טיפת מי סלק שעושה אותו ורוד ולא צבע מאכל וגלוקוז.
ואפילו קונפי של שומים שחורים שמאוד סקרן אותי.
הייתי באתר. אז זה כבר לא בהכרח מהמטבח הפלסטיני, זה ככה נגיעות
מסביב. זה נשמע טורקי.
זה יש לנו, זה פרסי דווקא.
פרסי.
ויש לנו איזשהו בחור שעשה מלאי כזה, חלק מהמוצרים אגב, זה ממש, יש לנו צנצנות ספורות, קנית זכית.
טוב, רשמתי לפניי.
רגע, אבל אני רוצה לשאול, מחול, האנשים בחול שמזמינים את האוכל הזה, את המשלוחים האלה, יש לך מושג מי הם? אלה ישראלים ופלסטינים ברילוקיישן או מה?
אז זה נורא מצחיק, כי ככה כשאפיינו את קהל היעד, עלו לנו כל מיני דמויות בראש. זה מתחלק לשלושה. יש את הפלסטינים דור שלישי, שמתגעגעים לטעמים, וגרים בכל מיני חורים באלזס, ועוד איזה מישהי שגרה באיזה חור בגרמניה, שזיהינו שהמקור שלה זה לפי איך שהיא שאלה, ולפי השיחה שניהלנו איתה. יש את הישראלים שכבר לא חיים בארץ המון המון שנים, ומעניין אותם לקבל את זה ככה נורא יפה וארוז. ויש את אלה שממש אין להם שום קשר, והם סקרנים קולינריים, והם יושבים ביפן ובשוויץ ובקנדה ובכל מיני חורים, ומעניין אותם פתאום להתעסק עם הדבר המדהים הזה שנקרא טחינה, או הדבר המדהים הזה שנקרא אבן יוגו.
אז תכף אנחנו צריכות לסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה מתבקשת, מה קורה במזרח ירושלים בזמן הקורונה? פתחתם את האתר המקסים הזה בזמנים מאוד בעייתיים, יש בכלל החנויות פתוחות שם, השוק פתוח?
אז זה די דומה למה שקורה אצלנו, למרות שאצלהם זה אחריות אישית, אין שום הכרזת ממשלה, אין שום כיוון מצד הרשויות, לא הישראליות ולא הפלסטיניות, פשוט באמת אחריות אישית של העדר, מה שנקרא. כל החנויות פתוחות לפי הכללים שלנו, זאת אומרת מקולות וסופרים. האנשים היותר קטנים שמייצרים לי את כל הדברים, זה קשר טלפוני, זה לא, אני לא הולכת כבר, אני הולכת לאסוף את הדברים, אני לא הולכת לראות איך הם עושים את זה. הרבה פעמים אני מגיעה וזה עדיין בתהליך הופיעה, עכשיו זה ממש רק איסוף.
אז לא נעצר הכל בגלל הקורונה, לילך?
בטח שנעצר, אני אומרת שוב, החנויות המסעדות לא פתוחות, אין חומציות.
לא, האתר למשל שלכם כאילו...
לא, מה לא. פתאום, להפך. זה ממש, זה
זאת הדרך להשיג את כל הדרך...
כן, הרשת.
לגמרי, קלענו בול עליהם. התקופה במקרה
כן,
לגמרי.
כן, כן. טוב, אז תקשיבי, המון הצלחה עם East
הבא.
Jerusalem Goods Company, באמת פרויקט מעניין, ותמשיכו ככה.
תודה רבה, וכיף היה לשמוע מכם.
גם לנו, ביי לילך, ביי.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
ירבל הוא שף בעצם. השף הזה הקים את אחת הפלפליות האהובות בתל אביב. זה נקרא פלאפל אושר, וסוד האושר, אני אגלה לך אותו עכשיו, זה ערבול של כל הרכיבים בתחינה ואמבה, קצת חריף, לפני שהם נכנסים לכיס של הפיטה, וזה מעכב עוד יותר את התור.
תפסיקי ועכשיו כי אני רעבה נורא, כן.
האמת שגם אני. ובואי נדבר עם בנצי, כי הוא עושה דברים נורא מעניינים בימים אלה.
אבל אנחנו לא מדברות על הפלאפל. השיחה שלנו כרגע היא על הדסטרטים. בתקופה האחרונה, שירי, אנחנו רואות שאחת הפתרונות, אחד הפתרונות העיקריים לקורונה, היא העלה של הדסטרטים. בעצם תשלום מראש לכל מיני דברים שיקרו בעתיד, כדי לשמר את התחום. זה התחיל בחול. רנה רדזפי, במדינות אירופה, שפים גדולים התחילו לעשות את זה כדי לשמור על מקומם ומעמדם. אנחנו רואים גם בארץ, יקבים שמציעים כל מיני בציר שיהיה בהמשך, בתי קפה כמו תמול שלשום, קפה לואיז, תושייה, הבייקרי, התרווד הכחול של שאול בן אדרת, מציעים לשלם עכשיו ולקבל ארוחות או מוצרים בהמשך. אחד האנשים שעשו את זה הוא באמת בנצי היקר שדיברת עליו עם הפלאפל הנהדר, אבל נדמה לי שלא הפלאפל פה הוא העניין. שלום בנצי.
היי, מה קורה?
בסדר גמור, טוב וטוב. תגיד, אז איך אתה משתלב בעניין ההדסטארטים? ספר לנו.
איך אני משתלב? תראי, בגדול, כל הסיפור הזה של ההדסטארט, כאילו לפחות אצלי, יש לזה כמה אספקטים. בגלל שאני חי, בואי נגיד, לא פחות מעולמות האוכל, אני חי את עולמות השיווק, אז יש פה איזה עניין, כי תראי, העסק סגור. העסק סגור לגמרי.
למה לא משלוחים בעצם?
כי... יש איזשהו משהו, לא רוצה להגיד קסום, כי זה לא באמת קסום, אבל יש איזשהו משהו באפס המוחלט הזה, שהוא נותן לך את כאילו מרווח לחשוב באמת מה צריך ומה לא צריך לעשות לפי התקופה הבאה שאנחנו נכנסים אליה. ואם אתה לא באפס, במיוחד באפס התפעולי, אז התפעול זה בעצם הכללה של אפס תפעולי. תפעול בטבע שלו הוא דוחה את החשוב. זה בעצם מביא את הדחוף. זאת אומרת, דחוף לשלם לספק של התקינה, או דחוף להזמין כוסברה, כי הגיע כוסברה מקולקלת. אבל דוגרי חשוב זה לעבוד על הזיכויים של העסק, ולעבוד על היתרים של העסק, וכאילו כל מיני דברים שהם חשובים באמת, אבל הם לא דחופים.
אז בעצם עכשיו לקחת האוויר, אבל עדיין אתה עושה הדסטארט. מה אתה מציע בהדסטארט הזה?
אני מציע כמו כולם. אין פה, לא מגלים את לא גיליתי את אמריקה. רק שאצלי זה עוד פעם, זה כאילו יותר פני, כאילו נגיד דברים, בגלל שיש לי יותר בואי נגיד דברים שאני יודע לעשות חוץ מפלאפל, אז אני מציע שם נגיד רומא מלאה בקורונה, אבל הבית שלכם כבר לא יהיה. אז אני מגיע ועושה קרבונרה לארבעה אנשים, כאילו כחלק מהעצה. תוכל לקנות אותי שאני אעשה לך קרבונרה בבית.
כשתיגמר הקורונה, או עכשיו.
כשתיגמר הקורונה.
כשתיגמר, okay. כל הרעיון של ההדסטארט, שהוא עתידי.
כל ההדסטארט זה לא עכשיו.
אוקיי.
אז יש שם את זה, יש שם אושר למשרד, יש שם...
סטורי מלטף באינסטוש וסלט אושר.
סטורי מלטף, באינסטוש שלי וסלט, כן. כאילו, היה גם עם פלאפל, אבל הרובריקה הזאת נגמרה, קנו את כולה.
קנו את כל הפלאפל, איזה כיף.
זהו, כבר גמרנו, אין פלאפל בשבילך, רונה.
אז בעצם, אני רוצה לשאול אותך רגע, כי כל העניין הזה...
כן,
כן, כן, יאללה, קדימה.
אני קצת חפרתי, אבל בגדול, העסק סגור, כהחלטה, יזומה. אז אם הוא סגור, גם אין מה לשווק. כאילו, מה אני אעשה? עוד פעם יעלה פלאפל לפני שבועיים, עוד פעם יעלה פלאפל עושה שאני זוכר שזה מי שיכלה, סבבה. אבל האקסטארט הזה, בגלל שהוא כאילו יש לו גם קאונטדאון, וזה משהו שהוא כאילו חי, אז יש לך כל מה לשווק, וזה מאוד מאוד חשוב כדי להישאר בתודעה. אם לא במותר, אז לפחות בהוויה.
יפה, אז זהו, אני בדיוק רציתי...
כפיים,
כפיים, רגע, לא, אבל אני צריכה להבין, אבל מבחינת התזרים מזומנים שאני ממשיך להיכנס לעסק, הוא לא נכנס עכשיו, אז איך זה פותר את הבעיה לעסקים קטנים?
למה הוא לא נכנס? מי שקונה את
ה... לא נכנס,
רק אם אתה מצליח להגיע לסכום המקסימלי.
וגם שמה...
אבל זה תוך כמה שבועות, זה נותן לך אופק לשבועות הקרובים, מה שכרגע אין לך.
גם, תראי, וואי, זה כבר שיחה אחרת, אבל בגדול, זה גם לא מדויק, כי נגיד, גייסת עכשיו 10,000 שקל, נגיד, יש לך 9% שהולכים להדסטארט, פלוס מע"מ על 9% האלה, ואחרי זה גם צריך לדווח על כל הדבר הזה כרווח נקי.
הבנתי.
אבל יש לך אחרי זה מיסוי גם על הרווח. אז זה לא באמת.
אז אני רוצה לשאול אותך באמת, בנצי, למה לעשות את זה? זאת אומרת, אני רגע כן נותן לדוגמאות של עוד הדסטארטים שראיתי, וסליחה אם אנחנו ככה הולכות גם למקומות אחרים, אבל ראיתי, נאמר, קפה לואיז ברמת אביב, נותן אפשרות לקנות שני שייקים ב-50 במקום ב-58 שקלים. זה למשל המבצע. מקומות אחרים מדברים ממש על ערכים, למשל, תמול שלשום, הקפה המפורסם בירושלים, שזה אתה, לצערנו, דוד ארליך, המייסד שלו, והאיש המרכזי בקפה, הלך לעולמו ממש בימים אלה של הקורונה, נאלץ לסגור את שעריו, והוא פונה אל הקהל ואומר, חברים, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו, הבעלים נפטר, קורונה נמצאת כאן, אנחנו מבקשים ממכם הבת אמון, זאת אומרת, אם לא תגידו עכשיו שאתם משלמים לכל מיני דברים עתידיים, תמול שלשום נסגרת. אז בעצם זה עובד על איזשהו אמון עם הקהל, כי למה לי עכשיו, אני שואלת באמת בנצי, לקנות ממך פלאפל, פלאפל כבר עכשיו.
עזבי, זה שיווק 101, מה שאת אומרת עכשיו, זה לא באמת זה. כאילו, מה אני מחפש פה? זה כמו שאני, אני לא מחפש תרומה, אני מחפש תמיכה. אני לא מחפש תמיכה, אני מחפש הבעת אמון. זה אותו דבר. כאילו, בסוף מה הוא מחפש? חיבוק? לא, הוא מחפש כסף. דוגרי. כאילו, כדי להשאיר את הדבר הזה חי. כאילו, אצלי גם נגיד, יש רובריקה שם של, בוא, תיתן לי 2,000 שקל, ואני אתרום אוכל לאיזה עמותה שאתה רוצה ב-3,000. כאילו, יודעת, בסוף אתה לא יכול למכור רק מוצר. וגם, כאילו, זה הרבה שיחה של שיווק, זה גדול.
אז אתה מוכר אבל את המערכת יחסים עם הלקוחות שלך, בעצם מה שאתה אומר כאן...
לא לקוחות, פציינטים.
פציינטים, מצוין. וזה אמרת הכל. זאת אומרת, אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים שאתה עושה דברים טובים, ופה אנחנו מתחילים לצאת לדרך, ומדברים בינינו שנשאיר אותך ברקע, זאת אומרת ברקע, זה הסיפור בעצם.
כן.
אוקיי, שיווק. טוב, אז תקשיב, זה מאוד מעניין.
זה לא רק, אבל כן.
זה מאוד מעניין, וזה מעורר געגועים, כי באמת, אני מתה מרעב עכשיו, הייתי בכיף אוכל את האוכל שלך.
איזה כיף, איזה כיף. טוב, בואו נחזור אחרי הדבר הזה.
הלוואי, הלוואי, אז אנחנו כולנו מחזיקים אצבעות, וזה אחד הפתרונות, באמת, אמרת שיווק, אבל זה פתרון לגיטימי וטוב, וצריך לראות באמת, האם בארץ, אני יודעת שבמסעדות כמו נומה, או מסעדות מרכזיות באירופה, זה עבד טוב, השאלה אם הקהל הישראלי השתתף בדבר הזה, זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו המון אקטים קהילתיים, זה אחד הדברים הטובים שהקורונה הציעה החוצה, השאלה אם אתה רואה את האמון הזה קורה, או שזה זה מין, אולי איזה משאלת לב, וזה לא באמת קורה בפועל.
אני חושב שזה לא קורה.
זה לא קורה.
לא, אני חושב, כאילו, זה מין כזה שתי כוחות שמתנגשים. כי, נגיד סתם, ביום אחרי אני אחליט רק לפתוח עם פלאפל. אין סביך, אין סביך קרובית, אין את כל הפנטזיה. יש רק פלאפל. זה לא שאנשים יגידו, וואו, איזה יופי, הוא עושה פה מאמץ בשבילנו, בשביל להיות פתוח ולתת לנו את הפלאפל שלו. אנשים יגידו, רגע, רק פלאפל טוב, אנחנו במקום אחר.
אין קרובית, פעם, לא מה קרה לך?
בלי סנטימנטים או...
אז אתה אומר, האדסטנדים האלה לא יעבדו, אין מספיק סנטימנטים.
לא, לא אומר שזה לא יעבוד, זה יעבוד, זה יעבוד. מי שייתן ערך אמיתי, זה יעבוד לו.
אוקיי, כאילו בסדר. של, אז אתה אומר, בשיווק צריך לשווק באמת מוצר, בוא, זה גם כאילו...
שנייה, צריך לספק גם פתרון, לא לשווק רק מוצר, צריך לשווק מוצר שהוא גם פתרון. אם אני עכשיו אגיד לכולם, תקשיבו, אני עושה אדסטארט, ואני מוכר את הפלאפל שלי באדסטארט, אבל במקום 25 או 20 שקל מנה, תגלו ב-50, לאור סולידריות. אני אשים להגידו, אתה שומע אחי? מגניב להלאה, ניתן לך חיבוק שאני אראה אותך, אבל לא ישלם 50 שקל על פלאפל, כי זה אובר פרייס.
לא הלכנו לשם, למי שהם 50 שקל לפלאפל.
מצד שני, צילום של ההרכב שלך, מעל הסלטים, נכון? יש גם כזה.
צילום של מה?
של ההרכב שלך, מעל הסלטים.
הרכב מוזיקלי?
כן. זה כן עובד. אה, חשבתי על הרכב מוזיקלי, זה לא הרכב מוזיקלי?
כן, גם. כן, כן, גם.
או קבוצת הכדורגל שלך, מה שאתה רוצה.
או, אנחנו כאילו בשבע שנים שאנחנו קיימים, תרמנו מלא. כאילו מלא, גם לכל מיני כאלה טייסות, וגם לאנוש, עמותות, כאלה, כאלה, כאלה. אז כאילו אמרנו, טוב, כל האנשים האלה שתרמנו להם, יאללה, טייסת 102 שיושבים פה בקריה המפקדים, יאללה, תלמו את כולם, תביאו את הכסף, בואו נשים לכם תמונה שלכם, לכל החברים.
אבל במשקפי שמש, במשקפי טייסים.
שיווק, שיווק.
וגם לעד, דרך אגב. ההתנהגות שם זה של העד.
טוב, אז אני מקווה שהפתרונות האלה יצליחו, אנחנו כולנו בעד שהענף יתרומם, ושמקומות יישארו, ובאמת.
אני יכול למסור דש בצורת אדסטארט?
כן, יאללה.
בטח שאני יכול, אני יכול הכל. אז יש את האדסטארט שהיום עלה, של ג'ורג' וג'ון.
כן.
שכאילו, זה של תומר טל.
כן.
שהוא שף מדהים, וכאילו לא משנה מה הוא מוכר שם, אם הוא מוכר אוכל שלו, כי לא נכנסתי עוד לזה, רק היום בוקר הוא אמר לי שהוא גם נכנס.
אז אתה ממליץ לנו עליו.
אני ממליץ עליו נקודה.
יאללה, אז דש לתומר טל, ותודה רבה על ההמלצה. לקחנו, לקחנו.
יאללה, לכל האצפרט של תומר, יאללה.
תודה רבה, תודה רבה, המון בהצלחה.
ביי, חולים עליכם.
ביי. אז זהו, אנחנו מסיימות, שירי, את התוכנית, את סרוויס.
מוזר, עצוב.
לבין דברים טובים שקורים.
אבל יש, יש, יש. שבבים קטנים של תקווה.
קטנים, קטנים זה המילה, זאת המילה. תודה רבה לאיתי סופרין, תודה לבוריס פרבר, שירי קץ.
תודה רבה, רונה גרשון תלמי.
ביי, להתראות.
חלומות גדולים, רגעים דלים, זה לא אומר כלום בשבילי, ממש כמו לשבת, מאסר עולם, על רצח שלא קרה, מעולם, לא מוצא מילים, כוכב סרטים מילמים, הלוואי והייתי יכול, לנהוג קצת אחרת, משטרת המחשבות, חייבת לעשות חיפוש, בראשי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.